אביב ימצא אהרון ויאמר משה, קומה השם יפוצו אויביך ונוסו משנאיך מפניך, ובנוכו יאמר שובה השם רבבות אלפי ישראל. זו פרשה בתורה, אבל היא מוקפת בנונים הפוכים, נון הפוכה מלפניה ונון הפוכה מלאחריה. זה המקום היחידי בתורה שיש נונים הפוכים. בתהילים יש עוד פרשה אחת שיש בה נונים הפוכים יותר מכאן, אבל בכל התנ"ך חוץ מתהילים זה המקום היחידי שיש נונים הפוכים. מה מסמנים הנונים ההפוכים? אז יש דעות שונות בחז"ל. אבל דבר אחד, דעה אחת, שכאן לא המקום בעצם של הפרשה הזאת. הפרשה הזאת הייתה צריכה להיות כתובה למעלה, ונעשה אוהל מועד מחנה הלויים בתוך המחנות, שם היה צריך לכתוב, והיא בנצוע אהרון והיומר משה. אז למה זה כתוב כאן בכל זאת? כדי להפסיק בין פורענות לפורענות. איזה פורענות? הפורענות השנייה, אנחנו יודעים מה זה, והיא עם כמתעוננים רע באוזני השם, זה פורענות. כתוב גם העונש, תכף הייתה תבערה. אבל מה הפורענות הראשונה? אומרת הגמרא, ויסעו מהר השם, שישראל נוסעים מהר השם, בורחים מהקדוש ברוך הוא. מה פירוש ישראל בורחים מהר סיני? הרי נוסעים על פי השם, השם ציווה לנסוע. כתוב בפרשת דברים שהשם אמר למשה, רב לכם שבט בהר הזה, פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכניו, ונוסעים על פי הענן, מפורש בפרשה שלנו, שבישא עמוד הענן מדבר סיני, ועל פי החצוצרות, כמו שהשם אמר למשה, שיתקו בחצוצרות כדי לנסוע. אין להם שום ברירה לא לנסוע, הם חייבים לנסוע. וגם המקום שהם נוסעים אליו, זאת המטרה של יציאת מצרים. כל יציאת מצרים היא על מנת לבוא לארץ ישראל, לארץ זבת חלב ודבש. אז מה הטענה ויסעו מהר השם? אבל לא כתוב ויסעו לארץ ישראל, כתוב ויסעו מהר השם. ודאי לא, אין הכוונה על כל בני ישראל, אבל היו כאלה שמטרתם לא לנסוע לארץ ישראל, מטרתם לנסוע מהר סיני, כפי שחז"ל התבטאו עליהם, כתינוק הבורח מבית הספר. משה רבנו חוזר כל יום עם חומרות חדשות, פה הוא אומר שבשבת אסור לעבוד, ופה הוא אומר שבשמיטה אסור לעבוד, ופה הוא אומר שבפסח אסור לאכול חמץ, ושם הוא אומר שביום כיפור אסור לאכול בכלל. כל יום בא עם חומרות חדשות, אז הם רוצים לברוח מהר סיני כדי שמשה לא יביא עוד חומרות. מי יודע, הם לא ידעו שהתורה היא תרי"ג מצוות, אולי יש יותר מצוות, מי יודע כמה יש. אז רוצים לברוח מהר השם, שמשה לא יביא עוד מצוות. אז האנשים האלה, הנסיעה שלהם לא לארץ ישראל, הנסיעה שלהם היא מהר השם. לא חשוב להם, קודם כל לברוח מהר השם. יכול להיות שגם חז"ל דרשו את הכתיב, שבייסעו מהר, כאילו כתוב בייסעו מהר, שהם רוצים לנסוע מהר, לברוח מהר סיני. אז אם כך, אז מה יעזור שיש פרשה באמצע של ויהי בנשוא אהרון? אם זה באמת טענה על ישראל, למה הם נוסעים מהר השם? אז מה זה יעזור ששמים באמצע פרשת ויהי בנשוא אהרון? הטענה נשארת, למה בורחים מהר סיני? מפני שהנסיעה לבד כלפי חוץ על קופנים, אפשר להבין אותה אחרת. הקדוש ברוך הוא יודע מה שבלב, יודע שיש כאלה שרוצים לברוח מהר השם, אבל כלפי חוץ נראה כאילו אהבת ארץ ישראל. ודאי כל אלה שרואים נוסעים מהר מפני שרוצים להיכנס לארץ ישראל. אהרון, יהושע בן נון וצדיקים אחרים, כולם רוצים להיכנס לארץ ישראל, אז הם גם הולכים מהר, אלא הם הולכים מהר לא כדי לברוח מהר סיני, אלא הולכים מהר כדי להיכנס לארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא יודע שיש אחרים שהולכים מהר כדי לברוח מהר סיני, אבל זה לא ניכר כלפי חוץ. כלפי חוץ אפשר להבין שהפרשה הזאת שבח לישראל, נוסעים מהר לארץ ישראל. ומצד שני, גם הטענה של ויהי העם כמתעוננים, גם כשלעצמה לא כל כך חזקה, הולכים שלושה ימים רצוף במהירות, אז טוב, אז עייפים, מתלוננים על עייפות. נכון, זה לא בסדר להתלונן, אבל התביעה לא כל כך חזקה. אבל שתי הפרשיות יחד זה תביעה חזקה. אם באמת אתה נוסע מהר סיני כי אתה כל כך שואף לארץ ישראל, שלמען זה אתה מוכן לוותר אפילו על לשהות בהר סיני, לשמוע תורה מהקדוש ברוך הוא, אז מה אתה מתלונן על עייפות ברגע שאתה נוסע? זה מוכיח שהנסיעה שלך היא לא בגלל חיבת הארץ כל כך. אם היית נוסע בגלל חיבת הארץ, אז היית מאדרבה, שהשם ימהר עוד ונגיע מהר לארץ ישראל. אם כל הנסיעה רק בשביל לברוח מהר סיני, אז ברגע שנסעת מהר סיני, הגעת כבר לתחנה הבאה, אז כבר לא דחוף לנסוע, אז עכשיו אפשר כבר להתלונן שלא רוצים למהר, אפשר לחנות כאן, אין מה למהר, אבל מי שכל השאיפה שלו, כי הוא רוצה לבוא לארץ ישראל, הוא לא יתלונן, הוא רוצה מה שיותר מהר, לנסוע לארץ ישראל. אז שתי הפרשיות יחד, זה טענה יותר חזקה על ישראל. אמנם לא מצאתי בעונגי, אולי יש באיזה מקום, אבל אני בעונגי לא יודע איפה שנאנשו על הוייסעו מהר השם. על ויהם כמתעונים כתוב בתורה שנאנשו, שבערה בם אש השם. אבל על ויסעו מהר השם לא מצאתי מפורש שנאנשו. איפה, הרי אין חטא בלי עונש. איפה העונש? יכול להיות שזה עצמו, שכתוב בתורה שנסעו מהר השם, במקום לכתוב ויסעו לארץ ישראל, כתוב על ישראל ויסעו מהר השם, זה העונש הכי נורא. שהגנאי הזה נכתב בתורת משה לדורות עולם, זה עונש נורא. ולולי הפרשה שבאמצע, ויהי בנסוע, שכנס באמצע, הגנאי היה עוד יותר בולט, שהיה מיד אחרי זה כתוב, ויהי העם כמתעוננים. אז התורה הכניסה באמצע, ויהי בנסוע, שהגנאי לא יהיה בולט כל כך. אבל אף על פי כן, זה גנאי, ויסעו מהר השם, במקום לכתוב ויסעו לארץ ישראל. הרי לצדיקים זה השכר הכי גדול, אם הם נזכרים בתורה לשבח. על ראובן, שכר גדול לראובן שהתורה כתבה עליו למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו, שהקדוש ברוך הוא פרסם בתורה שמטרתו הקדושה של ראובן הייתה להציל את יוסף מידך, והוא לא רצה להשאיר אותו בבור, רצה להביא אותו הביתה, להוציא אותו מהבור, להחזיר אותו הביתה. זה שכר לראובן, שזה נכתב בתורה, וכן דברים אחרים שכתובים בתורה לשבחם של הצדיקים. ולרשעים, אז להפך, כשהם נזכרים בתורה לגנאי, זה עונש לרשעים. חז"ל אמרו על עפרון, נבהל להון איש רע עין ולא ידע כי חסר יבואנו. שמפני שעפרון היה נבהל להון, קודם מבטיח לאברהם שהוא נותן לו את השדה במתנה, ופתאום הוא מבקש מאברהם 400 שקל כסף. וחז"ל עוד אמרו שלא לקח 400 שקל רגילים, אלא 400 שקל יוצאים לכלל, קנטרים כפי שחז"ל קראו להם, זה, שכל שקל זה מהכיכר או דעות אחרות, סכום עצום של כסף הוא לקח, כי הוא נבהל להון. אז מה העונש שלו? בעולם הבא אינני יודע מה העונש שלו. היה יכול להרוויח המון עולם הבא, אם היה רוצה לעשות חסד לאברהם ולשרה ולתת להם את מערת המכפלה, את השכר הזה הפסיד. אבל בעולם הזה כי חסר יבואנו, שעד שם כתוב עפרון מלא וב, ומשם כתוב עפרון חסר וב. לא יודע אם עפרון מרגיש את זה, נשמתו של עפרון ודאי מרגישה, שהייתה יכולה להופיע בתורה במלא כגומל חסד לאברהם, הוא מופיע בתורה חסר, כנבהל להון, ולא כגומל חסד לאברהם ולשרה. עפרון חסר זה בגימטריה רע עין, וזה גם בגימטריה 400, כנגד 400 שקל כסף. על הנשיאים, הנשיאים הם צדיקים, מנהיגי כלל ישראל. בכל זאת חז"ל אמרו שהנשיאים נענשו, שבפרשת נדבת המשכן כתוב והנשיאים הביאו, אז חסר שם שני יודים. כתוב והנשיאים בלי יוד לפני האלף ובלי יוד אחרי האלף, מפני שהם לא היו צריכים לחכות עד שכולם יביאו ולהביא בסוף. למה הם חיכו? עשו חשבון. נראה מה חסר, אנחנו נשלים מה שחסר, וגם קיימו את זה, הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים ואת הבוסם ואת השמן, יפה מאוד, דברים חשובים ויקרי ערך, אין מה לדבר. אבל למה לא הבאתם בהתחלה מה שכולם הביאו, קרשים ואורות וצמר וארגמן, למה שם לא הבאתם כשכולם הביאו? רק חיכיתם מה יחסר. זה מראה שאתם חושבים שצריך לתת מה שחסר למשכן. יד השם תקצר, אם השם ירצה יוריד מהשמיים אבני שואה ואבני מילואים, הרי באמת הוריד מהשמיים. חזל אמרו, מאיפה היה לנשיאים אבני שואה ואבני מילואים? ירד להם עם המן אבני שואה ואבני מילואים, משם היה להם. אז השם יכול להוריד ישר למשכן, אל משה רבנו, אל בצלאל ואוליאב, אל מי שירצה יוריד ישר אבני שואה ואבני מילואים. אתה לא צריך לתת למשכן מפני שחסר, אתה צריך לתת למשכן כי אתה רוצה לתת למשכן, כי הנפש שלך שואפת לתת למשכן. אז לא לחכות מה יחסר משאר היהודים, תביא ישר נדבה למשכן. לא, הנשיאים מחכים עד שכולם יביאו ונראה מה חסר, אז הם ישלימו את זה. אז לכן נחסרו שם שתי אותיות, אומר רש"י. אמנם הם תקנו אחר כך את החטא, הם ראו אחר כך שלא עשו בסדר, אז לחנוכת המשכן הם הביאו ראשונים וזכו לפרשה גדולה בתורה של אלפי אותיות. 12 פעם התורה חוזרת על הקורבן, כל אחד ואחד, פר אחד, כף אחת, וכל מה שכתוב שם התורה חוזרת 12 פעם, זוכים לפרשה של אלפי אותיות. שאלו אותי באמת שם בפרשה, כתוב, והקריבו הנשיאים את חנוכת המזבח ביום ימשך אותו, והקריבו הנשיאים את קורבנם לחנוכת המזבח. בראשון כתוב הנשיאים עם י' אחרי א', אבל לא לפני א', ובשני כתוב הנשיאים עם י' לפני א', אבל לא אחרי א'. אז אולי זה רומז על זה, שהנשיאים הראשון רומז על זה, הרי י' מ' זה התוספת של רבים, שהכלל של הנשיאים השלים את מה שהיה חסר כקבוצה, והנשיאים השני, שי' לפני א', רומז שכל נשיא ונשיא עם הקורבן שלו השלים מה שהיה חסר בנפש שלו, שהוא נשיא באמת, כפי שנשיא צריך להיות. על כל פנים, זה העונש לצדיקים, אם חסרה אות בספר תורה, זה עונש נורא לצדיקים. חז"ל אמרו שיתרו נקרא על שם זה שיתר פרשה בתורה, שנתן למשה רבינו עצה למנות שופטים, אז יתר פרשה בתורה, על שם זה הוא נקרא יתרו. קודם נקרא יתר, הרי בפרשת שמות נקרא יתר, וכעת נקרא יתרו, על שם שיתר פרשה בתורה. סוף סוף מה מועיל ההפסק באמצע בין וישאו מהר השם ובין ויהיה עם כמתאוננים? אולי מותר להוסיף כאן נקודה. חז"ל אמרו, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? מה זה דין ומה זה חשבון? אז יש שתי תשובות שהגר"א אומר, מה זה דין ומה זה חשבון. תשובה אחת שהוא אומר, דין זה על עצם העבירה שבן אדם עשה, וחשבון שבאותו זמן שעשית את העבירה, הרי יכולת ללמוד גמרא במקום זה תורה, ללמוד תורה במקום זה. אדם לא כל רגע לומד תורה, אבל יש לו התנצלות למה הוא לא לומד. סוף סוף הוא מוכרח לפני לאכול, מוכרח לפני לישון, מוכרח אולי גם לפני לנוח. אני לא יודע אם הגר"א נסע לחופשה של חודש שלם בניסן ודברים כאלה, אבל סוף סוף באדם צריך לפני לנוח. אז התביעה לא כל כך נורא, צריך להתפרנס, זה גם כן. אבל דבר אחד הוא לא צריך לעשות, לעשות עבירות הוא לא צריך. אז בזמן של העבירה, אז כבר יש עליך טענה, למה בזמן של העבירה יכולת ללמוד תורה? על זה אין לך תשובה, הייתי מוכרח. על דברים אחרים אין לך תשובה, הייתי מוכרח. מוכרח קצת יותר, קצת פחות, אבל הייתי מוכרח. אבל על זה אין לך תשובה, למה עשית עבירה, למה בזמן שעבירה לא למדת, זה חשבון. זה פירוש אחד שאומרים בשם מגרע. אבל פירוש אחר שאומרים בשם מגרע, שדין זה מצד עצמו, עד כמה הדבר נכון או לא נכון, לפי מה שהתורה רוצה מאדם. וחשבון זה עד כמה זה מתאים למעשים של האדם עצמו, עד כמה זה לא סותר למעשים של האדם בעצמו. לשיטתך, למה עשית כך וכך? ניתן דוגמה. אדם שהוא קמצן, לא מוציא כסף על שום דבר, רק בקמצנות הכי גדולה. אז גם הצדקה לא מוציא הרבה, גם תפילין וציצית לא מוציא הרבה. אז נכון, זה לא בסדר שהוא לא קונה תפילין מודרות וציצית מודרות. אז דין הוא עתיד ליתן, אבל חשבון, אין כאן חשבון, הוא בשיטתו, הוא עושה כפי מידתו. אבל אדם שיודע לבזבז לכל דבר בעולם, על שטויות הוא יודע להוציא כסף, אלא רק על תפילין לא, ועל ציצית לא, ועל צדקה לא, אז אליו יש גם חשבון. אם כל כך קל לך להוציא כסף, אז למה לדברים שבקדושה קשה לך להוציא כסף? למה לצדקה לא נתת יותר? למה תפילין לא קנית מודרות יותר? פעם סיפר לי מישהו, הוא היה בחוץ לארץ אחראי לבית ספר מסוים, אז הוא פעם שאל את המורות, למה להבדיל טלוויזיה קונים את הכי יקר ותפילין לא קונים את הכי יקר. שאלתי אותו אם הוא רוצה שיקנו תפילין צבעוניות במקום בשחור לבן. אבל תפילין צבעוניות באמת לא צריך, זה נכון, וטלוויזיות לא צריך אלא רק בשחור שחור. אבל הטענה שלו היא טענה צודקת. אם יש לך כסף להוציא, אז למה אתה מבין להוציא על הכי מודר בשטויות, ואתה לא מבין להוציא על הכי מודר בתפילין? זה חייך ואורך ימיך, תפילין, תורה, הדברים האלה הם חיינו ואורך ימינו, ושם אתה מקמץ. ודברים שהם במקרה הטוב לא מזיקים, במקרה הרע גם מזיקים, עליהם אתה מוציא הרבה כסף. זה החשבון. לבן הארמי, לבן הארמי הוא תמיד יש לו הרבה מה לומר לגנותו. כל אחד יודע, הוא רמאי ורוצה להרוג והכל, ביקש לעקור את הכל, יש הרבה מה לומר. אבל מידה טובה אחת מוצאים אצלו, טובה יחסית. הוא נותן כבוד לאלוהות שלו. נכון שהאלוהות שלו היא לא אמיתית, אבל בכל זאת איזשהו יחס לאלוהות. למה גנבת את אלוהי? הוא יכול לרדוף אחרי יעקב עד הר הגלעד. למה גנבת את אלוהי? איפה הסתירה לזה? כשאליעזר בא אליו, ואנוכי פיניתי הבית, פיניתי מעבודה זרה. בשביל כסף אז זורקים את האלוהים. אם יש סיכוי לקבל מאליעזר נזמים ודברים טובים כאלה, אז כבר אין שאלה. אז אפשר לבטר גם על האלוהים. זה הסתירה של לבן. חוץ מזה שאסור לעבוד עבודה זרה, האלוהים שלו הם שטויות מתחילה ועד סוף, אבל גם לפי טעותו, שהוא כן מחשיב את העבד הזורה שלו, אבל את הכסף הוא מחשיב יותר. ברגע שיש נזמים וטבעות, אז אין אלוהים, זורקים אותם החוצה. מי שבזבזן בזמן, אבל ללמוד תורה אין לו זמן. על כל דבר אחר יש לו זמן. ללמוד תורה זה חבל, אין לו זמן. זה החשבון, זה כבר לא רק הדין על ביטול את החשבון. היום יש מפלגה שמרחמת מאוד על הדבר האחר. צריך לבנות, יש הצעת חוק כעת שצריך לטפל טוב בכלבים ובחתולים ובדבר אחר וכל דבר אחר, אבל על זקנים ובשפחות מרובות ילדים, וככה המפלגה הזאת פחות מרחמת. להם אפשר לקצץ את התקציבים, אז הם עתידים לתת גם חשבון, לא רק דין, גם חשבון. דווקא אני הייתי מציע, אם הם כל כך מרחמים על הדבר האחר, מצד שני הם רוצים לאסור את השחיטה הקשרה, אז כשלב ראשון לאסור את השחיטה של דבר אחר, זה הייתי מציע, ואחר כך נחשוב הלאה. אבל טוב, מה אפשר לעשות? מלא אצלנו, בישיבות, יש תביעה גדולה, מי שנפטר מללכת לצבא בגלל שתורתו אומנותו, או נפטר משירות מלא, מסתפק בהסדר מפני שתורתו אומנותו, אז איך אפשר לבטל תורה? אם אתה כל כך מבין שתורה מגנה ומצלה, שלימוד התורה מגן על עם ישראל, שבגלל זה יותר חשוב לשבת בישיבה מאשר לשרת בצבא שירות מלא, אז איך אתה מבטל תורה בשביל שטויות? אז ממילא תביעה בישיבות הסתר ועוד יותר בישיבות לא של הסתר היא גדולה מאוד על ביטול תורה. יהודי אחר מבטל תורה, מבטל תורה, אבל יהודי שלוקח לעצמו זכויות לצמצם או לגמרי למנוע את השירות הצבאי מפני שהוא מבין שתורה מגנה ומצלה, שהגנת עם ישראל האמיתית זה לימוד התורה, אז מילא תביעה יותר גדולה על לימוד התורה, החשבון אצלו יותר גדול. אז אם הוא כבר כן לומד בישיבה, אז מה הטענה? א', על זמנים שהוא לא לומד, על זמנים שהוא מבטל, אבל אפילו כשהוא כן לומד, אני חושב שהתביעה אצלו, שהוא צריך להבין שתורה צריך להיות בגדלות, לא להיות סתם עוד בן ישיבה, מה שגם יפה, הלוואי שיהיו הרבה, אבל להשתדל להיות מגדולי ישראל, מאלה שמעמידים תלמידים הרבה, לא להסתפק בזה שאני יודע ברוך השם כמה דפים גמרא וכמה דיבורים בתוספות, יפה מאוד ברוך השם, ועוד כמה סעיפים במשנה ברורה, עוד יותר טוב, גם בחופץ חיים זה חשוב, אבל להשתדל להיות מגדלי ישראל, מאלה שמעמידים תלמידים הרבה, מאלה שחיים איתם. הגר"א ישב בחדר צר ועד היום אנחנו לומדים את תורתו, חיים מפיו, מהתורה שהוא כתב, שאר גדולי ישראל, כל אחד ישב בפינתו, אבל אנחנו חיים מפיהם, חיים מפי רש"י, חיים מפי תוספות, חיים מפי המרש"א, מפי שאר גדולי עולם. אז צריך להשתדל להיות גם כן, להיות בעצמי מגדולי עולם, לא לומר כן, המרש"א היה גדול והגר"א היה גדול, אלא בעצמי לשאוף להיות גדול. צריך שאיפה לגדלות. חזל אמרו שחייב אדם לומר בכל יום מתי יגיעו מעשי למעשי אברהם, יצחק ויעקב. נו, יש איזה סיכוי שיהיה כמו אברהם, יצחק ויעקב? הרי אני רחוק תק פרסה מאברהם, יצחק ויעקב. אני לא כמו תנאים ולא כמו אמוראים ולא כמו ראשונים ולא כמו אחרונים, אבל בכל זאת השאיפה לגדלות צריכה להיות, להשתדל להיות משהו יותר גדול, לא להסתפק בקטנות. אם תהיה לי שאיפה להיות אברהם, יצחק ויעקב, אז אולי יהיה כחופץ חיים, אני לא יודע, יש אולי סיכוי שיהיה כמו חופץ חיים. אם אין לי גם השאיפה הזאת, אז ודאי לא יהיה שום דבר. אז צריך, יושבים בישיבה ומבינים שתורה מגנה ומצלה, אז להשתדל להיות גדול בתורה עד כמה שאפשר, להבין את הסוגיה לעומק, לדעת כמה שיותר דפי גמרא, ובעיקר גם העמקות, כי דפים אפשר ללמוד גם מחוץ לישיבה. אדם עוזב את הישיבה, ילך לבית מדרש, ימצא ארון ספרים, או שיהיה לו בבית ש"ס, אז יכול ללמוד דפי גמרא, אבל להבין לעומק, הישיבה זה המקום לקבל הבנת סוגיות לעומק וסברות, זה רק בישיבה, מחוץ לישיבה לא משיגים את זה. טובים מאיתנו להיות גדולי תורה, לא סתם ללמוד זה יפה, זה צריך, אבל זה לא מספיק, צריך ללמוד לעומק. לפעמים שואלים אותי אם מותר לרמות בדברים מסוימים, בענייני ניסים וככה. אז אם מישהו שואל את זה שהוא לא מכיר במדינה וסובר שהמדינה זה עוול וגזל וכל זה, נו, אז אפשר להבין, אולי הוא צודק, אולי הוא לא צודק, אבל לשיטתו הוא בסדר. אבל מי שסובר שהמדינה היא קודש קודשים, אומר הלל בהי בייר, השנה בבא בייר, אבל זה לא משנה, אומר הלל, עליו תהיה טענה גדולה. אם אתה חושב שהמדינה זה דבר כל כך טוב, איך אתה לא מכבד את חוקי המדינה? איך אתה מרמה כשזה מגיע למס הכנסה או למס אחר? עליו יהיה חשבון, לא הקדים. יש אנשים שמבינים שצריך אהבת חינם, יפה, אהבת חינם, מה טוב, אם כן לא יודע בדיוק מה זה, איך יכול להיות אהבת חינם? אם אוהבים יהודי שעושה מצוות, אז זה לא אהבת חינם, אבל טוב, דוגלים בסיסמה בשם אהבת חינם. אבל יש כאלה שאהבת חינם אצלם זה כולל רק את החילונים, את החרדים זה לא כולל, זה כבר נגד החשבון. אהבת חינם לאלה שלא שומרי תורה, וחוסר אהבה לאלה שכן שומרי תורה, זה בניגוד לחשבון. על זה כבר ראיתי פעם, הייתה תלויה כאן פעם הודעה בזמן אחת, לא זוכר, הסכם אוסלו, הסכם אחר, אחת מהבעיות הקשות. אז מישהו תלה מודעה שיש תפילת יום כיפור קטן בזיכרון משה לרגל המצב. אז מישהו כתב למטה שצריך אהבת חינם לאנשים האלה. וזה אהבת חינם, אתה צריך להכיר להם טובה שהם מתפללים בעד עם ישראל, בעד ארץ ישראל, זה נקרא חינם, זה נקרא שכר, לא חינם, ואהבת חינם זה לאלה שלא מתפללים ולא עושים מצוות, לאלה, אם צריך, אז צריך אהבת חינם, אבל לאלה שלומדים תורה, מתפללים ועושים מצוות, אולי בזכותם אנחנו נחתן בחיים ביום הכיפורים, זה אהבת חינם, זה סילוף של הדברים, זה החשבון, הוא לא חשבון. צריך לדעת את החשבון, לא רק לדעת את הדין, לדעת את החשבון. הגמרא אומרת על הפסוק, ושם דרך הראינו ביש האלוקים, אל תקרי ושם דרך אלא ושם דרך, שצריך לשום את דרכיו. אומרת הגמרא, מה נקרא ושם דרך? זאת דוגמה אחת בגמרא, שהיה תלמיד שכל השנה היה מקשה לרבו קושיות, אבל כשהיה לפני החגים, שאז כל הקהל היה נאסף, לא רק בני הישיבות, אלא גם הקהל הבלבטי היה נאסף, אז הוא לא היה מקשה לרב קושיות. למה? כי שם הרב לא ידע לתרץ, ואז יהיה בושה לרב בעיני הקהל. אז זה שם דרך לעשות, כך צריך לעשות את החשבון, מתי כן לשאול קושיה, מתי לא לשאול קושיה, לשאוף ללמוד משהו יותר, מצד שני לחשוב על כבוד הרב גם כן, מתי אסור לשאול את הרב קושיה, זה החשבון שכן צריך לעשות, כך החשבון המסילה עולה בית קל. חשבתי אם אפשר לפרש בזה את יצחק אבינו, דנים על השאלה הזאת. יצחק אבינו ביום השלישי שואל את אבא, הנה האש והעצים ויעשה לעולה. למה לא שאל את השאלה הזאת ביום הראשון? אז דיברו על זה, אבל חשבתי אולי יצחק אבינו חושב כל זמן שישמעאל ואליעזר נמצאים, הוא לא ישאל קושיות את אבא, הוא שם אורחותיו. אחרי שאלה יושבים שם עם החמור, עכשיו אפשר לשאול את אבא קושיות, אבל בפני ישמעאל ואליעזר לא רוצה לשאול את אבא קושיות, הוא שם אורחותיו. אם כי ודאי יש לאברהם תירוץ, והיה לאברהם תירוץ, ובכל זאת יצחק מפחד לשאול את אבא קושיות לפני ישמעאל ואליעזר. וזה דוגמה לשם אורחותיו. צריך לעשות חשבון, צריך שהמעשים יהיו שונים מפעם פעם, אבל צריך לדעת איך לעשות את החשבון, שהמעשים יהיו מתאימים ולא שהמעשים יהיו בלתי מתאימים. מי שעושה כך את החשבון, שם אורחותיו בדרך הזה, עליו הכתוב אומר, הראינו ביש האלוקים, דבר רב ימין אמן.